מאחר וזוהי ההרצאה היחידה שיהיה לנו השנה בימי בין המצרים. שבוע שעבר, 17 בתמוז כידוע, לא התקיימה ההרצאה. שבוע הבא אני לא אהיה פה, יש להניח שיהיה פה מישהו אחר במקומי. אני נוסע לצפת לסמינר, ובעוד שבועיים אנחנו נהיה בתשעה באב עצמו. הרי שזה הזמן לעמוד ולנסות להבין מעט, עד כמה שידינו מגעת, ממשמעותם של ימי האבל המוזרים האלה, על חורבן בית מקדש ראשון ובית מקדש שני, על הצרות שתחפו בעקבותיהם, ועל האבל והקינה שבני העם נושאים זה קרוב ל-2,000 שנה. זה לא כל כך פשוט לבכות. זה לא כל כך פשוט לבכות בתשעה באב. זה לא כל כך פשוט לבכות בכלל בתשעה באב בפרט. זה קל לעשות קולות של בכי. הרבה יותר קשה לבכות, ולבכות באמת. ספר הזוהר, זוהר חדש, במדרש הנעלם על איכה, בפתיחה כתובים הדברים האלה. שלחו להם בני בבל לבני הארץ הקדושה, לנו ראוי לבכות, לנו ראוי לעשות הספד על חורבן בית אלוקינו, על שנתפזרנו בין העמים ויש לנו לפתוח ההספד. שלחו להם בני הארץ הקדושה, אמת היא שאתם נתפזרתם בין העמים ואתם מחוץ לארץ הקדושה, וראוי לכם לבכות עליכם ועל עצמכם, שיצאתם מאור לחושך כעבד היוצא מבית אדונו. אבל אנו, יש לנו לבכות ולעשות הספד, ולנו שלח הקדוש ברוך הוא ספר ההספד, שאנו בני המלכה ואנו מבני ביתה, ויודעים כבוד עולם, לנו ראוי לבכות. ואנחנו אומרים בני ארץ ישראל לבני בבל, בני ארץ ישראל לבני אלו שיצאו את הארץ ונמצאים בגלויות מחוץ לה, ואנו יתומים בלי אב ואם, והעיניים מסתכלות לכותל, ביתה של אמנו היא השכינה, והנה נחרב ולא מצאנו אותה, שהייתה השכינה מינקת אותנו בכל יום בימים הראשונים, והייתה מנחמת אותנו ומדברת על ליבנו כמו אם לבנה, ועכשיו העיניים מסתכלות לכל צד, ומקום בית מושבה של אמנו נתבלבל והנה נחרב. נקה ראשינו בחוטלי ביתה ומושבה, ומי ינחם אותנו? מי ידבר על ליבנו? תושבי ארץ ישראל ותושבי בבל מתווכחים ביניהם מי ראוי יותר לבכות, מי מסוגל יותר לחוש את האבל. האם אלו שנמצאים בחוץ לארץ ובבכיים הם מתאבלים על צרתם ועוזבם בעל כורחם את הארץ, או שמא אלו שעדיין בארץ ישראל ובבכיים מתאבלים הם כשהם רואים מול עיניהם את הארץ חריבה ואת מקום המקדש שומם? ובהמשך מתאר ספר הזוהר ויכוח אחר. אמר רבי פנחס, קול ברמה נשמע, בשעה שבית המקדש נחרב, בא קול והאיר על קברי האבות, האבות הראשונים, ואמר: אבות ראשונים, אתם נרדמים בשינה ואינכם יודעים צער העולם? בניכם שגידלתם בצער והבאתם אותם באמונה רבה, הנה מתו, הנה נהרגו, והנה הלכו בגלות בידי שונאיהם, ידיהם קשורים לאחוריהם, מתים מרעב, בתיהם נשרפו. איפה הם הרחמים שלכם? איפה היא האמונה שלכם? קומו, התעוררו עליהם. יש מספיק מקומות בפנים. יד נתעוררו האבות והאימהות והלכו אל משה. אמרו לו: משה, הרואה הנאמן, איפה הם הבנים? איפה עזבת אותם? מיד אומר הזוהר, נתעורר משה והלך אימהם ליהושע, אמר לו: בני, האבות האלו, בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא פקד אותי עליהם ועזבתי אותם על ידיך, איפה הם? השיב יהושע ואמר: משה רבינו, בארץ הקדושה עזבתי אותם, חילקתי להם את הארץ על פי הגורל כאשר ציוויתני, ועזבתי את כולם, איש על נחלתו ואיש על גורלו. מיד הלכו כולם, אברהם, יצחק, יעקב, משה ויהושע, לארץ הקדושה, לתבוע ממנה את הבנים, בני היכן הם? ומצאו אותה שחרבה, וכל לא נשמע בה. והלכו לבית המקדש וראו שנשרף, ועשו בו הספד עד שנשמע כל מרירות הבכייה לרום שמיים, וכל מלאכי עליונים בכו עמהם למעלה. התעורר הקדוש ברוך הוא, התעורר הקדוש ברוך הוא, ובא עליהם ומצא אותם ממררים בכל בכייה בתוך אפר בית המקדש. אמר להם: אהובי נפשי, מה באתם לכאן? מה לידידי בביתי? קם אברהם הזקן בתחילה ואמר לפני ריבון העולמים: אתה ידעת, אתה ידעת, אומר אברהם, שהלכתי לפניך בדרך האמת, 10 פעמים ניסית אותי ועמדתי בכולם. בניי, איפה הם? לא שמעתי כל דבריהם בארץ שנשבעת לי לקיים אותם בה. כך תובע אברהם מהקדוש ברוך הוא, לא שמעתי את כל בניי בארץ שנשבעת לי לקיים אותם בה. אמר לו הקדוש ברוך הוא: אהה, אברהם אהוב נפשי, ובשר קודש יעברו מעליך, דהיינו שביטלו ברית מילה ועבדו עבודה זרה, ועל זה חרה אפי בהם, ובשבילך כבר הארכתי אפי להם כמה פעמים ולא שבו לפניי. כיוון ששמע אברהם, כך אומר הזוהר, כיוון ששמע אברהם את סיפור חטאותיהם של בני ישראל ערב החורבן, אמר: ימחו על קדושת שמך בין העמים. אברהם, עמוד האהבה הגדול, לא מוצא מילים בפיו להליץ יושר כלשהו על בניו. שיהיה ברור לכל אחד מהיושבים פה, אהבת ישראל, אף אחד לא יוכל ללמד את אברהם אבינו מבוע האהבה הגדול של העולם. ואם אברהם לא מצא מילות נחמה, לא מצא מילות הלצת יושר לבניו עם כל הכאב, ונאלץ בעקבות תוכחתו של הקדוש ברוך הוא והוכחותיו על דבר חטאיהם לנקוט במשפט החריף הזה: ימחו על קדושת שמך, אם כך יש להניח שאיש מאיתנו לא היה מצליח להיות סנגור טוב יותר. ולא רק אברהם, וכך אנו כולם, יצחק, יעקב, משה רבינו, שהקדוש ברוך הוא אחרי חטא העגל אומר לו, ואתה הניח לי ואכלה אותם כרגע ואעשה אותך לגוי גדול, ויחל משה את פני השם אלוקיו ויאמר, למה השם יחרה אפך ועמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה, למה יאמרו מצרים ברע הוציאם להרוג אותם בהרים ולחלותם מעל פני האדמה. שוב מחרון הפך, אומר משה רבינו לפני הקדוש ברוך הוא, וינחם על הרעה לימיך, כך בעקבות חטא העגל, עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ויאמר השם, צלחתי כדבריך. ואותו משה רבינו, שכל כך יפה, ידע להליץ יושר על העם, בעקבות חטא העגל 5 דקות אחרי מתן תורה, לא יכול להליץ יושר על העם, בעקבות חטאיו, ערב החורבן. נשארה שם רחל. נשארה שם רחל, אומר הזוהר, והרימה כל בחייה במרירות תמרורים. אמר לה הקדוש ברוך הוא, רחל, מה את מבקר? אמרה לפניו, ולא אבקה, בניי היכן הם? מה חטאו לך? מה קרה? על מה יצא הקצף? אמר לה הקדוש ברוך הוא, העלו צרתי לפניי, הכניסו פסל להיכל, הכניסו צרה. מיד אמרה, וכי אני לא עשיתי יותר שהכנסתי צרתי בביתי? שלמדנו, אומר הזוהר, בשעה שכתוב ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא, אמר לה, תתחתני איתי. אמרה לו, כן, אבל יש לי אחות גדולה ממני ואני יראה מאבי שירמה אותך. מיד נתן לה סימנים כדי שלא יחליפו את לאה ברחל. ובאותו לילה, כיוון שנכנסה לאה באותו לילה, אמרה רחל, אתה תתבזה אחותי, שיעקב יכיר אותה, שהיא לא תדע את הסימנים, והלכה ומסרה לה את הסימנים. אני הכנסתי צרתי לתוך ביתי במו ידיי, ועל כן אמרה לפני הקדוש ברוך הוא רחל, וכי אני לא עשיתי יותר שהכנסתי בעצמי צרתי לביתי, ואתה שכתוב בך רחום וחנון, ערך אפיים היה לך לעבור על אבונותיהם. ובכל מה שאמר לה הקדוש ברוך הוא לא קיבלה תנחומים, וזה שכתוב כל ברמה נשמע, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. לכאורה היה צריך להיות כתוב, מענה להינחם על בניה כי אינם. מה זה כי איננו? לשון יחיד. מהו הטעם? למה היא מענה להינחם? כי איננו. שהקדוש ברוך הוא איננו שוכן בתוכם כבימים הראשונים. שום תנחומים לא קיבלה. היא רוצה שהקדוש ברוך הוא יחזור וישכון בתוכם כבימים ראשונים. לפחות מזה היא לא מסכימה. ומשום כי איננו בתוך הבנים, לא קיבלה תנחומים עד שנשבע לה הקדוש ברוך הוא, שכתוב, כה אמר השם, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה. מדברי הזוהר הזה אנחנו לומדים דבר מאוד פשוט. הקדוש ברוך הוא בא לתבוע, בניי איכן הם? ממי הוא בא לתבוע? מאברהם. ואברהם בא לתבוע ממשה, ומשה מיהושע, הנחתי את הבנים מידיך. וכך בכל דור ודור, יבואו למנהיגי הדורות ויבואו וישאלו, בניי איכן הם? הפקדתנו אותם בידיכם, מה עשיתם כדי שהם עדיין ימשיכו ויהיו ראויים לתואר בניי? חפץ חיים אומר, חפץ חיים אמר פעם בדרשה, לפני הקהל שלו ברדין שלפני 70 שנה, ואנחנו צריכים להתכונן לקבל את פני מלך משיח, משום שאנחנו נהיה אלו שנצטרך לקבל את פניו. שאלו אותו השומעים, אנחנו מתאים שאנחנו בשפלותנו נתכונן לקבל משיח? אברהם התכונן לקבל, יצחק, יעקב, משה, יהושע, זקנים, נביאים, אנשי כנסת הגדולה,
תנאים, אמוראים, ראשונים, הגאון מבילנה התכונן, הבעל שם טוב התכונן, אנחנו מתאימים לעמוד ברשימה הזאת? אמר להם החפץ חיים, משל למה הדבר דומה? למלך שיוצא את עיר המלוכה בדרכו למסע במדינה, ובצאתו את עיר המלוכה מלווים אותו כל שרי הממלכה, כל הנכבדים, כל החשובים, כפי שמתאים ללוות את המלך בעיר המלוכה. ואחרי כמה שעות המלך כבר מגיע עם פמלייתו לעיר שדה. יוצא ראש העיר, יוצאים חברי מועצת העיר ונכבדיה לקבל את פני המלך. האם זה כבודו של המלך שאנשים האלה יקבלו את פניו? הרי זה אך אתה כל רבי המלוכה ליוו אותו, וכעת אנשים פשוטים. אבל זה כבוד המלך. פה בעיר המחוז זה כבוד המלך, שראש העיר, רבי הציבור הזה, הם אלו שמתאים שיקבלו את פניו פה. המלך ממשיך במסע ומגיע לכפר, ויוצא ראש הכפר לקראת המלך עם יריית עיזים של שבת. הוא נושא נאום לכבודו של המלך בלשונו המחוספסת והבלתי מהוקצעת. האם זה כבודו של המלך? לשמוע מין נאום כזה מחוספס, פרימיטיבי, חסר עדינות. זה כבודו שהאדם הגס הזה יבוא ויקבל את פניו עם העדרת העיזים שלו? כן, פה בכפר זה כבודו של המלך, זה מה שיש. כך אמר החפץ חיים. בדור של הראשונים, בדור של התנאים, בדור של הנביאים, כבודו של המלך שנביאים יצאו לקראתו, שראשונים גדולי עולם יצאו לקראתו, בדור שלנו זה מה שיש. וכך הקדוש ברוך הוא בא לכל דור ודור והתבע מהם באותה מידה כמו שתבעו מאברהם ויצחק ויעקב, באותה מידה כמו שתבעו מיהושע, באותה מידה כמו שתובעים מגדולי כל דור, כך הקדוש ברוך הוא יבוא והתבע גם הדור הזה. בניי היכן הם? בניי, יש הרבה בנים, אבל בניי שלי היכן הם? והנה אנחנו נמצאים כבר 1915 שנים אחרי חורבן בית המקדש. חז"ל אומרים, משחרב בית המקדש אין לך יום שאין ברכתו, לשון סגי נהור, מרובה משל חברו. חז"ל נועצים את כל הצרות שהיו לעם ישראל ב-1915 השנים האחרונות בחורבן בית המקדש. ולא סתם בחורבן בית המקדש, אלא בשורש של חורבן בית המקדש. והשורש של חורבן בית המקדש היה באותו לילה, באותו יום, לילה ויום, ליל תשעה באב שבו חזרו המרגלים, ויום 17 בתמוז שבו נשתברו הלוחות בעקבות חטא העגל. וחטא העגל שבו נשתברו הלוחות, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאותם, נגזרה עליהם כליה מוחלטת, ואתה הניחה לי, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו בפרשת כי תישא בעקבות חטא העגל, ואתה הניחה לי ואכלה אותם ואעשה אותך לגוי גדול. ומשה רבינו כיפר את פניו של הקדוש ברוך הוא, חילה את פניו, היכל משה את פני השם אלוקיו, ויאמר, למה השם יכרה בך בעמך אשר הוצאת בכוח גדול וביד חזקה? ויאמר השם, סלחתי כדבריך. אבל וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאותם, אומרים חז"ל, אין לך פורענות באה על ישראל שאין בה תשלום במנות קטנות, בתשלומים על אותו חטא העגל של אז. אין לך יום שאין ברכתו מרובה משל חברו. אין אני חושב שצריכים המחשות. לנו יש צלוחית של מים שבתוך הצלוחית הזאת כבר כמעט ולא נשארו מים, כל כך הרבה שערות היו בתוכם. כל פעם שערה אחרת בתוך הצלוחית של המים המסכנה הזאת. פעם שבת, פעם שבק, פעם ספרי תורה, פעם זה, פעם תחנות, פעם צניעות, פעם זה, פעם זה, פעם זה. שערות אמיתיות, שערות מלאכותיות, שערות אמיתיות, שערות מלאכותיות, הכל יש. היום אין צורך להביא דוגמאות כיצד אין לך יום שאין ברכתו מרובה משל חברו. אני פתרתי את הבעיה פשוט, אני לא שומע חדשות, זהו. מה שמגיע מהאוויר מגיע, מה שלא מגיע אני לא יודע, וזהו. מי שלא פתר את הבעיה ככה, אז יש לו את הבעיה, ומי שפתר את הבעיה ככה לא פתר אותה בכלל. אין לך יום שאין ברכת עומר ובעל משל חברו. עובדה. וחז"ל אומרים, שורש חורבן בית מקדש. מי שהלך פעם לבקר בבית חולים במחלקה למחלות קשות, שם שוכבים חולים, נערים וזקנים, ילדים ותינוקות שחולים במחלה ממארת, ואתה מגיע לביקור לבית החולים כחצי שעה לפני הזמן שבו מחלקים את תרופות ההרגעה, זה הזמן שבו כל החולים במחלקה מתפתלים בייסורים, זעקות כאב נשמעות מכל צד, החולים המבוגרים צועקים והילדים צועקים עוד יותר. מגיעות האחיות, מגיעים הרופאים, מחלקים לכולם את תרופות ההרגעה שלהם והכאבים שכחו. ואז אתה פתאום רואה הבדל, החולים מתחלקים לשתי קבוצות, כבר לא כולם צועקים, הילדים מתחילים לשמוח, כבר לא כואב להם, הם מתחילים לשחק, המבוגרים מפסיקים לבכות לרגע ומתחילים לבכות עוד יותר בקול, הילדים זועקים מכאב ברגע שנתנו תרופת הרגעה והכאב שכח, הם לא יודעים שזה שהכאב שכח זה לא אומר שהמחלה נסתלקה והיא מפעפעת ומצבם חמוך, זה הם לא יודעים, הם לא מסוגלים לחשוב על זה בכלל, לא כואב, משחקים. המבוגר החולה זועק עוד יותר, משום שאם אמנם לפני שהוא קיבל את תרופת ההרגעה הכאב זעק מתוך גרונו, אז לא היה לו זמן לחשוב, הכאב היה תרופת ההרגעה הטובה ביותר למחשבה, אבל בשעה שהרגיעו את הכאב הוא מסוגל להתחיל לחשוב, והוא הרי יודע אל נכון את חומרת מצבו, הוא הרי יודע שזה שעכשיו היבריו הפיזיים לא כואבים זה לא סימן שהוא הבריא, אלא אדרבה, זה סימן שהרופאים כבר נותנים לו תרופות הרגעה שלא ירגיש את הכאבים, והמחלה מפעפעת מתחת לפני השטח, ואז הוא מתחיל לזעוק עוד יותר, והזעקה הפעם היא זעקה שכלית. שעה שחרב בית המקדש כל אדם הרגיש את הכאב, הכאב של הכלל, הכאב של האומה היה מומחש על בשרו של כל פרט ופרט מן העם. זה איבד את משפחתו וזה איבד את ילדיו, זה ראה מול עיניו את חבריו הטובים נשרפים באש להבות ירושלים, וזה ראה את התופעה של נשים, ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם. אחר היה עד לזרעפות הרעב שהיכו כל חלקה טובה בעיר ובחוצותיה, והשני היה עד לפרעות שעשו הקלגסים הרומאים בשעה שהם קילו את חמתם בעקבות ניצחונם, שהיה ניצחון פירוס קשה מאוד עבורם, וכל אחד ליקק את פצעיו, עד כדי כך שתקנו רבותינו שאסור להניח על השולחן בשעת ברכת המזון סכין, שמה כשיגיעו לברכת בוני ירושלים מרוב צער על כך שירושלים חריבה עלול היהודי לקחת את הסכין ולתקוע בליבו. זה היה המצב. היום נשארה ההלכה כתעודת עניות לנו, אתה כל פעם מוריד את הסכין ומחייך במרירות לעצמך. הדבר האחרון שיוביל את הסכין ללב זה יהיה הצער על חורבן ירושלים. הסכין מגיע לשם בגלל סיבות הרבה יותר רציניות, כמו השכן הרגיז אותי וכדומה, אבל ההלכה נשארה כתעודת העניות שלנו. סמוך ונראה לחורבן פני הדברים היו שונים לחלוטין. סמוך ונראה לחורבן ירושלים זה היה המצב, הכאב היה כל כך חי בליבו של כל אדם שלא היה צריך לעורר אותו, הוא בכה ככאב. חולפים הזמנים, אנחנו נמצאים היום במצב מאוד מאוד פרדוקסלי במידה מסוימת. אולי זה טוב שזה כך, מבחינות מסוימות בוודאי. זה גם רע שזה כך, מבחינות אחרות. אני חושב שעוד לא היה מצב כזה בעם ישראל, שמצבו, מצבה של האומה היה כל כך קשה, ומצבו של הפרט כל כך טוב. פרדוקס כואב מאוד, משום שלמעשה מצבו של הפרט, מצבו האמיתי של הפרט כרוך במצבה של האומה. מעולם עוד לא היה מצב האומה כל כך קשה. בארצות הברית כל 5 דקות יהודי או יהודייה נישאים לגויה או לגוי. העם היהודי מאבד כל רגע, עם צפיקות השעון, בנים ובנות, חתיכות מן הבשר החי. וזה הכרסום השקט בתוך העם. מלבד כל מה שקורה פה, מלבד האויבים הקמים עלינו לחלותינו, מעולם לא היה מצבה של האומה כל כך קשה. גם בזמן חורבן בית שני, בשעה שאימה על העם החרב, הבעיות המוסריות היו יותר קלות. חרב ההתבוללות וההתנקרות לא הונפה עדיין אז, וגם אחרי כן במהלך הגלויות היהודי היה גאה להיות יהודי, אפילו שהוא היה מושפל כביכול, נרדף, מעונה, הוא היה גאה ביהדותו, וזה החומר משמר ליהדות לנצח. אבל מצבו של כל פרט ופרט טוב. רכבת נוסעת, לא חשוב לאן היא נוסעת, רכבת נוסעת לכיוון התהום, והיו לאדם אומר, תשמע, רכבת נוסעת לתהום, תקפוץ. הוא מסתכל, הוא באמת רואה באופק את התהום, ומה לקפוץ? הוא אומר, תשמע, אתה יודע מה, אני לא קופץ. פה ברכבת חם לנו, אנחנו ביחד. שם אצלכם בחוץ קר, ונהיה שם לבד ביער, וחוץ מזה תפסתי מקום טוב ליד החלון. עושים לתאום, אבל אני בדרך רואה את הנוף לך. מצבו של הפרט הוא טוב, אבל אתה נמצא ברכבת כי היא נוסעת לתהום. לא חשוב. אני תפסתי מקום טוב ליד החלון. אני רואה את משחקי הכדורג, איזה בסדר, יש לי קצת בילויים, חבליות, נסיעות, סייר חוץ לארץ, הכל בסדר, פרנסה, מזכורת, הכל בסדר. אין לך זריקת הרדמה יותר מרדימה ויותר מסוכנת ממצב פרדוקסלי כזה. כלומר, מה שהשתנה מתקופת החורבן ועד ימינו, זה לא העובדה שאי אפשר לאשר היום את מה שחזל אומרים, שמי שחרב בית המקדש אין לך יום שאין ברכתו מרובה משל חברו, אלא בעיקר העובדה שאנחנו פשוט נמצאים בשלב שאנחנו כבר לא מסוגלים להרגיש כאבים. כשחולה מגיע לבית חולים הוא זועק מכאב, הוא שוכב במחלקה, הוא זועק מכאב. יום אחד מגיע אליו הרופא והחולה במאור פנים אומר לו, אתה יודע? לא כואב לי. והרופא בפנים חמורות יוצא החוצה ואומר לרופאים, כבר לא כואב לך. כשכבר לא כואב, סימן שהאדם כבר במצב מסוכן מאוד. כשלא מרגישים את המחט בבשר החי, סימן שהבשר הזה כבר מת. הגמרא במסכת כתובות, דף סמך א' עמוד ב' מספרת, שרבי יוחנן יצא את שערי ירושלים ערב החורבן, יחד עם תלמידיו. תקופת המצור, הוא יוצא את שערי ירושלים, וראה ריבה אחת מלקטת שעורים מבין גיללי בהמותיהם של ערביים. אישה יהודיה שבהלכות צדקה נפסק עליה שאם יש בקופת הצדקה כדי לתת צדקה, כדי לתת מזון, סעודה רק לאחד, ועומדים 100 גברים ואישה אחת, נותנים לאישה ולא נותנים לאיש, שאנשים ילכו לחזר על הפתחים, כבודה של בת ישראל חשוב יותר מכבודו של בן ישראל. וכאן רואים אישה שמסמנת את כל כנסת ישראל, מלקטת שעורים מבין גללי בהמותיהם של ערבים. תקופת הרומאים, האויב הוא הרומאי. איך השתלשלה פה האומה הערבית לסיפור? תעלומה, תעלומה שאנחנו אולי קצת ננסה לפענח אותה, תעלומה במידה מסוימת די ברורה. פנה אליה רבי יוחנן בן זכאי ושאל אותה, בת מי את? אומרת הגמרא, נתעטפה בשערה ועמדה לפניו ואמרה אליה רבי יוחנן בן זכאי ושאל אותה, בת מי את? אומרת הגמרא, נתעטפה בשערה ועמדה לפניו ואמרה לו, בת נקדימון בן גוריון אנוכי. נקדימון בן גוריון שהיה אחד מגדולי העשירים בירושלים, נקדימון בן גוריון שהיה אחד מגדולי הצדיקים בירושלים, שהוא יחד עם כלב הסבוע ובן ציצית הכסת יכלו לפרנס באמצעות אוצרות המזון שברשותם את ירושלים במצור 22 שנה. לביתו של עשיר, גדול עשירי ירושלים, מושפלת עד הפער, כבודה נרמס, מלקטת שעורים שזה מאכל בהמה מבין גללים של בהמות של ערבים. אומרת הגמרא, בחר רבי יוחנן בן זכאי, ואחר רבי יוחנן בן זכאי, ואנחנו יכולים להבין לבחיו של רבי יוחנן בן זכאי. אנחנו מפה, כשמסתכלים אל המאורעות הנוראים האלה, אז יכולים בהחלט להצטרף לבחיו. בת ישראל, בת גדול עשירי ירושלים, מלקטת שעורים מבין גללי הבהמות של ערבים. ואם בת, קל וחומר הבן, ועם בני גדול העשירים כך, קל וחומר האחרים. מבט של אומה ערב חורבן. בחר רבי יוחנן בן זכאי. היה לו מה לבכות לרבי יוחנן בכלל ובפרט. ידע רבי יוחנן בן זכאי שכשיבואו וישאלו בני איכן הם, ישאלו אותו, כמו ששאלו את יהושע על בני דורו, וכמו ששאלו את משה על בני דורו, יבואו לשאול אותו על בני דורו, בני איכן הם? בחר רבי יוחנן. אבל לתוך בחיו של רבי יוחנן נמסכה, נמזגה דמעה אחת לפחות של שמחה. תוך ים הכאב בחר רבי יוחנן ואמר, אשריכם ישראל, אשריכם ישראל. בזמן שאתם עולים אין אומה ולשון יכולה לכם, בזמן שאתם עושים רצונו של מקום אין אומה ולשון יכולה לכם, ובזמן שאי אתם עושים רצונו של מקום מוסרם ביד אומה שפלה, ולא ביד אומה שפלה אלא ביד בהמתן של אומה שפלה. איזה עושר יש שבזמן שאין עושים רצונו של מקום מוסרם ביד בהמתן של אומה שפלה. מה זה אשריכם ישראל שבחר רבי יוחנן בפסוק זה התמזג בתוך בכי הכאב שלו על יגונם של בני עמו? מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו. שואלים חז"ל, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו? בבורכו מפני אבשלום בנו ומזמור לדוד? קינה לדוד מבא אלה. כשאדם בורח מפני אבשלום בנו הוא אומר מזמור? צריך לקונן. אומרים חז"ל, מזמור לדוד. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, בשעה שנתן הנביא אמר לי, הנני מקים לך רעה מתוך ביתך אשר כל השומע תצילנה שתי אוזניו. חשבתי שמעבד, שם השפחה, ועכשיו שאני רואה שבני הוא הרעה, אני שמח שזה בני ולא עבד או שפחה. והמדרש הזה תמור ביותר. מילא לו אבשלום גם בעשותו הפיכה מתוך תאוות שלטון היה מתייחס כלפי דוד כבן כלפי אב שרחמיו עליו, היה מובן מה השמחה, היה מובן מה זה המזמור לדוד שזה בן ולא עבד. אבל כולנו ראינו מה אבשלום רצה לעשות, הוא במפורש רצה להרוג את אביו, לא פחות מכל עבד מתקומם, לא פחות מכל שפחה מורדת. אז מה המזמור? אדרבה, אם באמת הבן ואותו בן שדוד אהב ואותו בן שדוד לא עצבו אביו מימיו, אותו בן יקיר הוא זה שקם, זה בן שכבר היה איתו חשבון קודם כשהוא הרג את אמנון אחיו והוא ברח לארץ מואב והמלך החזיר אותו באל עם עין, כמה הוקרת טובה, הכרת טובה חייב היה אבשלום לאביו, ולא רק בגלל זה, כפיות טובה בן כלפי אב, אין זה כאב אדיר. מילא אם היו רואים רחמנות, אבל איפה הרחמנות של אבשלום? מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום. אבא מגדל בן בתוך הבית והבן חוטא, יש שתי אפשרויות ענישה שהאבא יעניש את בנו. האפשרות האחת שהוא נותן לבן גט שחרור, אני לא מכיר בך כבן, אני לא אעניש אותך, אני לא אתן לך שכר, לך באשר תלך. במקרה כזה ייתכן שהאבא גם ייתן לבן מתת כסף גדולה, תלך תתפרנס, תעזוב אותי, לא רוצה להכיר אותך. יש אפשרות אחרת, האבא אומר לבן, תשמע בן יקר, תצא מהבית, לך לדרכך. עכשיו תראה, אם אתה הולך בדרך, כשתגיע לפינת הרחובות יבוא מישהו עם עלה ויקה אותך מכה נמרצת בראשך, דע לך, אני שלחתי אותך, אני עוד חושב עליך. אם הוא לא יקה אותך, תדע לך שאני כבר לא צריך אותך. אתה תמשיך הלאה בדרך, תעבור קרן רחובות, פתאום טיפול לתוך מישהו, יפיל אותך שם לתוך בור, אני שלחתי אותו, דע לך, אני עוד לא עזבתי אותך, אני עוד איתך. אם לא טיפול לתוך הבור, תדע שאני לא אכפת לי שתלך באשר יישאך הרוח, תצליח או תיכשל. הבן יוצא מבית אבא, הולך לכיוון קרן הרחובות, הוא רועד מפחד, הוא מפחד שמא עלה תנחת על ראשו, אבל הוא מפחד שבעתיים שמא חס ושלום עלה לא תנחת על ראשו, משום שאם עלה תנחת על ראשו זה כואב, כאב פיזי של הרגע, אבל איזו נחמה יש בכאב הזה, אבא עוד איתי. ואם עלה לא תנחת על ראשו, הוא חסך את הכאב הפיזי, אבל הוא יודע שזהו, אבא עזב אותו לנצח. והבן עובר בקרן הרחובות, הוא חוטף את העלה על ראשו, הוא צועק מכאב כי זה כואב לו, הוא בוכה מכאב, אבל בתוך דמעותיו נמזגת דמעה של שמחה. בחר רבי יוחנן, בחר רבי יוחנן בכי של שמחה. נכון שאנחנו מקבלים מכות, אם היינו מקבלים את המכות כדרך הטבע, אוי ואבוי. אם היינו מקבלים את המכות כמו כל עם בעולם, אוי ואבוי, השם עזב אותנו, אנחנו כמו כל אחד אחר. אבל ברגע שהמכות שניחתות עלינו הם שלא כדרך הטבע, סימן שהשם איתנו. אוי, סימן קשה מאוד, כואב מאוד, אבל לטווח ארוך מפיח תקוות לעתיד. מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. רבים אומרים עליי, אין ישועת הלא באלוקים סלע, ואתה השם כבודי ומרים ראשי. רבים אומרים אין ישועת הלא, רבים אומרים שהעונש של דוד המלך שהשם עזב אותו, פחדתי שמה הצרה הזאת שתקום עליי תהיה מעבד, משפחה, וזוהי צרה טבעית. בידוע שעבדים רוצים למרוד באדוניהם, בידוע ששפחות רוצות לפרוק עול באדוניהם מעליהן, אם עבד או שפחה היו עושים את הצעה, אוי ואבוי, זוהי צעה בדרך הטבע, השם עזב אותי לחוקי הטבע. והנה הצעה היא לגמרי לא כדרך הטבע. זה לא כדרך הטבע שבן מורד באביו, זה לא כדרך הטבע שבן מורד באביו עד כדי שהוא קם עליו להורגו, ובמיוחד זה לא כדרך הטבע שבן יכיר כאב שלום, שמלבד היותו חביב על דוד היה גם חייב כל כך הרבה הכרת הטוב באופן מיוחד מכל בניו של דוד לאביו. בוודאי ובוודאי מאב שלום לא היה הדבר טבעי שהוא יקום וימרוד בכלל וירצה להרוג בפרט. מזמור לדוד, דוד בכה, אב שלום בני, בני אב שלום, אב שלום בני בני, הוא בכה, הוא בכה כשהוא ברח, הוא בכה כשהוא ניצח, הוא בכה לאורך כל הדרך, אבל הוא גם זימר בתוך הבכי דמעת שמחה אחת בתוך ים דמעות היגון. אני רואה שאלוקים הוא זה שהנחית את הצרה הזאת על ראשי. וכך רבי יוחנן בן זכאי. וכמדומני שלא ארחיק לכת אם אומר שהקו הזה של צרות נוראות, אבל צרות בבחינת מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו, צרות בבחינת מלקטת שעורים מבין גיללי בהמותיהם, הם הצרות שעברו עלינו מהחורבן. המדרש מספר מעשה בדואג בן יוסף שהניח בן לאמו. אדם דואג בן יוסף שמו, נפטר ומשאיר אמא עם בן קטן, הניח בן קטן לאמו, בן יחיד לאישה אלמנה מבעלה, מזכרת יחידה שנשארה לה, מזכרת שעליה היא בונה את תקוותיה לחזור ולהפיח חיים בזכרו של בעלה. כל כך אהבה האם את אותו בן יחיד שנשאר לה מבעלה, שהייתה ממדדת אותו טפחים טפחים. אתה מודדת את כמה הוא גודל כל יום בטפחים. והגיע המצור וטבחתו אמו בידיה ואכלתו. שלא כדרך הטבע, שלא כדרך הטבע שידי נשים רחמניות בישלו ילדיהן. ואכלת פרי בטניך, אומרת התורה, בשר בניך ובנותיך, במצור ובמצוק אשר יציק לך אויביך. וירמיהו הנביא מעיד וחז"ל מעידים כיצד הנבואות הללו התגשמו בתקופת בית ראשון, חורבן בית ראשון, וחזרו והתגשמו בתקופת בית שני, כמו שיוסף בן מתתיהו מתאר תיאורים זוועתיים בנושא בספרו תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים. ועליה היה ירמיהו הנביא יושב ומקונן, אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחיהם, ורוח הקודש משיבתו, אם יהרג במשכן השם כהן ונביא, אם יהרג במשכן השם כהן ונביא. אומרת רוח הקודש, מדוע תשאל אם תאכלנה נשים פריים? זה כדרך הטבע שבמקדש השם יהודים יהרגו כהן ונביא, על שבא להוכיחם כמו שהרגו את זכריה הנביא, את זכריה הכהן. זה כן כדרך הטבע. אז למה דווקא כשמגיעה פורענות כדרך הטבע אתם זועקים, ואילו כשעם ישראל בוגד בקדוש ברוך הוא עד כדי שהנביא ישעיהו מוכיח אותו ואומר בפרק א', ידע שור קונהו וחמור אבוז בעליו, ואפילו לדרגת שור לא הגיעו, ואפילו לדרגת חמור לא התעלו, ישראל עמי לא ידע, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן אפילו. זה כן כדרך הטבע. אני מצידי זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך, אבל עם ישראל לא זכר לה הקדוש ברוך הוא את חסדיו הוא. למה דווקא כשאתם מתענים בעינויים של לא כדרך הטבע אתם זועקים אם תאכלנה נשים פריין, רוח הקודש אומרת לירמיהו הנביא, ואילו כשאתם חוטאים שלא כדרך הטבע אתם לא שואלים שאלות? המדרש בילקוט שמעוני מספר על אישה בשם מרים בת תנחום שנשבת היא ושבעת בניה סיפור דומה לסיפור של חנה ושבעת בניה. אבל הסיפור הזה לא עם מלך יווני, אלא עם מלך רומאי. מה עשה השלטון? תפס אותם והרג אותם אחד אחרי השני, עד שהגיעו אל הבן הקטן ומספר המדרש, אמר לו, השתחווה, אמר לו לא, אמר לו התינוק, כפי שנראה בן כמה הוא, למלך, עלי עליך שלטון, ומה שאתה בשר ודם, אתה מתיירא מבשר ודם כמוך, אני לא אירא ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אמר לו המלך, כפי שנראה מדובר בתינוק בן שנתיים וחצי, שיחה בין מלך רומאי לתינוק בן שנתיים וחצי, אמר לו, וכי יש אלוקה בעולם?
יש אלוקים?
המלך היה אינטליגנטי, אפילו יכול היה להיות פרופסור באוניברסיטה. וכי יש אלוקים בעולם? הוא שואל אותו. אמר לו הילד למלך, שוטה שבעולם, וכי עולם של הפקר ראית? מה זה אם יש אלוקים? האם ראית הפקר בעולם? אתה לא רואה שיש מישהו שמסדר את העולם? אמר לו, אם יש בו את כל המידות האלה, מפני מה לא יציל אתכם מידי, כדרך שיציל לחנניה, מישאל ועזריה מידי נבוכדנצר? למה אתכם הוא לא מציל? אמר לו התינוק, חנניה, מישאל ועזריה היו זכאים, והם נפלו בידי מלך הגון, אבל אנו חייבים, ונפלנו בידי חייב מלך אכזרי, כדי שיתבע את דמנו מידו. מיד ציווה עליו והרגו, להורגו. אמר לו אמו למלך, בחיי ראשך, תנה לי את בני ואגפפנו ואנשקנו ונתנו אותו לה, וגיבפתו ונשקתו והניקה אותו, ואמרה לו, בחיי ראשך, יתנו את החרב על צווארי ועל צווארו כאחד. כך היא אמרה למלך, תהרגו את שנינו. אמר לה המלך, מיד צעק המלך ואמר, איך אעשה כן? והרי כתוב בתורתכם, אותו ועדנו לא תהרגו ביום אחד. צדיק גדול היה המלך. אתם יודעים מי עוד היה צדיק כמו המלך הזה? יש לו פסוק, אסלו להרוג את האמא ואת הבן ביחד. הנוצרים גם היו צדיקים כאלה. אתם יודעים מדוע הנוצרים שרפו את היהודים באוטו דפה? למה לא הרגו אותם באיזשהו מוות קצת יותר הומניטרי? הרי הם דת האהבה הגדולה. כן, אגלה לכם למה הנוצרים שרפו ותלו, אבל לא הרגו בחרב. הנוצרים קראו בספר בראשית שכתוב, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. למיטה הזאת על המוקד הם היו קוראים מוות בלי שפיכות דמים. זה התורה לא עשרה. התורה אמרה שופך דם האדם, רק לשפוך דם אסור. זה מה שקורה למי שקורא של תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה כמובן. נטלהו מחיק אמו והרגוהו, ושיערו חכמים שנותיו של תינוק ולא מצאו בו אלא שתי שנים ושישה חודשים ושתי שעות ומחצה בדיוק. והייתה אמו בוכה עליו ואומרת להם, בניי, אל ירא לבכם שלכך נוצרתם, לקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. לכו ואמרו לאברהם אביכם, אל יזוח לבך, אתה בנית מזבח אחד ואני בניתי שבע מזבחות, והעליתי עליהם שבעת בניי, ולא עוד, שלך היה רק ניסיון ושלי היה עובדה. אמרו באותה שעה, עלתה לגג ונפלה ומתה, וקראו עליה אם הבנים שמחה, ורוח הקודש אומרת, על אלה אני בוכיה, איני איני יורדה מים. שלא כדרך הטבע, שלא כדרך הטבע, את העם הזה שכולם אמרו, כמו שהתורה כותבת בספר הדברים, רק
עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, כולם כל כך שנאו, כולם כל כך רדפו. לא כדרך הטבע שההיסטוריה של העם הזה היא ההיסטוריה היחידה שאפשר לצרף אותה על ידי קו אדום, על ידי נהר אדום, על ידי זרם עצום של דם. אין דור שאין זרם של דם בתוכו. אם זה הדור שלנו זה דם חללים, ואם זה הדור הקודם זה דם קורבנות, ואם זה דורות שלפני כן זה דם עלילות, דם וגירושים ומסעי צלב ואינקוויזיציות למיניהם, ולפני כן דם החורבן וששת מיליון ההרוגים שנהרגו סביב חורבן בית שני. ועד היום החרב נטויה, וחזל נועצים את כל הצרות האלה שהן כולם שלא כדרך הטבע, באובדנו של בית המקדש. חזל אומרים, אם היו טיטוס ונבוכד נצר יודעים מה משמעותו של בית המקדש בשבילם, לא בשביל העם היהודי אלא בשבילם, בשביל העולם כולו, הם היו שולחים גייסות להגן עליו. מה פירוש בית מקדש? ומדוע משחרב בית המקדש מתרגשות הצרות הבלתי טבעיות האלה על העם היהודי? בית המקדש, אומרים חז"ל, ורמח"ל מסרטט אותו בקווים ברורים, בית המקדש שלמטה מקביל לבית המקדש שלמעלה. בית המקדש שלמטה שהיה בנוי בירושלים, היו בו את כל הברזים ואת כל המפתחות ואת כל הכפתורים להפעיל את המנגנונים הרוחניים שמהם מתחילים העניינים להתנהל למעלה בעולם. ובשעה שבית המקדש עמד על מקומו ועשרה ניסים התגשמו בו יום יום, והיו כהנים עומדים בעבודתם ולוויים בשירם ובזמרם, וישראל מעמדם משל למה דבר דומה לאדם שמפעיל מערכות נשק אדירות ועומד ליד לוח הבקרה ומכוון את כל השעונים ולוחץ על כל הכפתורים והמערכות מגיבות. כשלוח הבקרה נהרס, המערכות עדיין קיימות, אבל הן כבר משתוללות. אין כבר את האיזון, אין מי שיכוון, אין מי שישגיח על כל התמונה ביחד. וכשאין כוח אחד שמשגיח על כל התמונה ביחד, כשאין מרכז שממנו מפעילים את כל הברזים, הרי הדבר פועל באופן אקראי, כפי שנראה לעין, לפעמים ככה, לפעמים ככה, כוח אחד מתגבר, כוח שני נחלש, והדברים הופכים להיות לבלגן עצום שעליו התורה התכוונה כשאמרה, ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אין לוח בקרה, אין אפשרות לכוון את הדברים מלמטה כלפי מעלה וחזרה, וממילא הכל מתחיל להשתולל, וממילא כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו חרב מימיו, משום שכל עוד שמרכז הבקרה חסר, הכל משתולל ושר מרע משתולל, כמו שאומרים חז"ל. אין בידינו יותר את המפתחות הישירים לכוון את המאורעות. יש מפתחות עקיפים, אבל הישירים חסרים. והנה, כשמסיימים את הקינות במגילת איכה, מסיימים אותם בפסוק של נחמה, אחרי שאומרים על זה היד וליבנו, באים ואומרים פסוקים של נחמה מירמיהו: אינני זוכר בדיוק את הפסוקים שמשתמשים בהם, אבל פסוקי נחמה, שהשם ישים מדברה כעדן וערבתה כגן השם, ססון ושמחה ישיגו ונס יגון והנחה. זה סיום הקינות שאומרים בליל תשעה באב, ולא אומרים את זה רק בגלל שזה יפה לסיים בדבר טוב. המהר"ל מפראג יש לו ספר שנקרא נצח ישראל, ובספר הזה המהר"ל מבטיח שהוא עומד לדבר על ענייני הגאולה. אף על פי כן, שליש מן הספר לפחות מוקדש לדיון בענייני הגלות. כך ומהר"ל מסביר: לא במקרה גלות וגאולה שניהם אותו שורש, מלשון גילוי, מלשון גילה. הגלות מגלה על הגאולה. עצם העובדה שהעם היהודי בגלות מגלה שהעם היהודי ייגאל.
משום שעם שלא נמצא בגלות לא נגאל, ועם שנמצא בגלות בוודאי יגאל, משום שגלות זה דבר לא טבעי. האיטלקים כשמגיעים לניו יורק אחרי 10 שנים הם הופכים להיות אמריקאים, הם לא מתפללים לחזור לרומא. כל עם בתקופת נדידת העמים אחרי זמן קצר התבסס בחלקת האדמה שאליה הוא הגיע, וגם שכח את ארצו הקודמת. עם שנמצא בגלות חייב להיגאל. עם שבשום מקום לא קבע יסוד, וזה מדהים, משום שהיהודים בכל העולם מפוזרים ובשום מקום לא קבעו יסוד. ורבינו מאיר שמחה מדווינסק בספרו משך חוכמה, יהודי שחי 10 שנים לפני השואה, כותב על פרשת בחוקותיי ואומר שהקדוש ברוך הוא ציט עם ישראל לגלות, ובגלות העם חייב להרגיש שהוא בגלות, שהוא לא בבית. וברגע שהעם מתחיל להתבסס, מגיעים יהודים לאיזה גולה, מתחילים להתבסס ונדמה להם שפה ביתם, הקדוש ברוך הוא עוקר אותם משם לפני שיתחיל להיות וישמן ישורון ויבעת שמנת אבית כסית. ועכשיו אומר רב מאיר שמחה בסוף המאה ה-19, היהודים אומרים ברלין זאת ירושלים, והקדוש ברוך הוא יעקור אותם משם בסער ובסופה ובשבר גדול. גלות מעידה על גאולה. כשלא נותנים לעם להיקלט באיזה מקום, סימן שמכינים לו מקום אחר. גלות מגלה על מהותו של העם שהוא עתיד להיגאל. יש מדרש שאומר שבשעה שחרב בית המקדש היה יהודי חורש בבהמתו אי שם בארץ ישראל, והבהמה שלו השמיע קול ענקה גאייה, ועבר שם ישמעאלי אחד ואמר לו שב לארץ שאתה חרב המקדש. היהודי יושב לארץ, ומיד לאחר מכן הבהמה ישמיע עוד גאייה. אמר לו הישמעאלי קום התנער מאבלך, שברגע זה יצא רוחו של משיח. הצעד הראשון לקראת הגאולה היה ביציאה לגלות. אז הונחה אבן היסוד של הגאולה. העם היהודי עבור את פני הגלות, יראה שהוא לא נקלט בשום מקום, והוא ממילא ידרוש להיגאל. הגמרא במסכת מכות מספרת שפעם אחת הלכו החכמים דור אחרי החורבן עם רבי עקיבא בתוכם, וראו, עברו בירושלים וראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. שאלו אותו עקיבא, מפני מה אתה שמח? אמר להם, ומפני מה אתם בוכים? אמרו לו, אנחנו רואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, מקום שעמדו שם כהנים גדולים לא יכלו לעמוד, שועל יוצא משם ולא נבכה. אמר להם, מפני זה אני משחק. אם התגשמה הנבואה של שועלים יהלכו בו, אז תתגשם גם הנבואה, חלקה השני של הנבואה, של עוד ישמע בהרי יהודה, של עוד ישבו זקנים וזקנות. אם הנביאים שהתנבאו על החורבן התגשמה נבואתם, הרי לנו הוכחה ברורה שאותם נביאים שהתנבאו על הגאולה ועל התקומה, תתגשם נבואתם גם הם. הרב דסלר בשנת תשח כתב מכתב מאנגליה לתלמידיו בישיבת פוניביש, והוא אומר ככה: במהלך של גלות וגאולה יש מהלך של היפוך מקצה אל קצה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך, ויאמר אלוקים יהי אור. מעמקי החושך האור שבא בעקבותיו בוהק שבעתיים. רגע לפני יציאת מצרים, רגע לפני הגאולה הגדולה, הם כבר היו שקועים בממתת שערי טומאה. הם כבר הגיעו למצב של תבן אין ניתן לאנשים ולבינים, אומרים לנו עשו אומת אחת. חל ההיפוך. כך אומר הרב דסלר, גם עכשיו אנחנו רואים רגע אחרי הנוראה שבזוועות שואת יהודי אירופה, הנה מראים לנו יהודים חוזרים לארץ ישראל. כך כותב הרב דסלר, יש פה שוב את התהליך של ההיפוך משיא השיאים של הפורענות לשיא השיאים של הנחמה. כך נכתב בשנת תשח. אנחנו 40 שנה אחרי כן פה בארץ ישראל, יודעים שאנחנו במצב שחלק גדול מן העם נמצא בארץ ישראל,
אבל הוא דומה לאותו ילד שדוד באמריקה חשב שהוא בן 30 והוא גילה שהוא רק בן 3, אז הוא הביא לו יעלום. הילד לוקח את היעלום ומשחק איתו פינג פונג, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. כך הרבה מבני העם פה לארץ ישראל נתנו את ארץ ישראל ביד, הם לא יודעים מה לעשות עם זה, פשוט לא יודעים. חושבים שארץ ישראל זה בשביל לעשות ריביירה כמו בצרפת, בשביל להקים מוזיאונים כמו באנגליה, בשביל לפתח תיירות סקנדינבית כמו ברודוס. לא מבינים. תנו לכם את ארץ ישראל ביד, לא את כל ארץ ישראל. עוד שיקוץ משומם עומד על הר הבית, אבל נתנו לכם משהו, תבינו. הוא לא מבין ביהלומים, הוא מבין רק בחסה. ואנחנו, מתוך שאנחנו יודעים שאין לך יום שאין ברכתו מרובה משל חברו, ונדמה לנו שכבר אין לאן לרדת יותר, אנחנו מצפים, בהחלט מצפים, להיפוך של תחילה חשוכה והדר נהורה.